אה, כן, בנושא של גן המבוכה. בפרק ג' עכשיו, הרמח"ל התחיל להסביר לנו את המשל, את דברי הגמרא על, על כן יאמרו המושלים בו חשבון. כן, ש... שזה חשוב שאדם יעסוק במידת הזהירות, זאת אומרת, יתבונן במעשיו אם הם טובים או רעים, והוא הביא לזה כמה ראיות, גם מן השכל, גם מן הכתוב. אומר לנו גם, בואו נקרא את הדברים. אני קורא כאן קצת את השורות שקראנו כבר. וחכמים זיכרונם לברכה אמרונו בפירוש צורך החשבון הזה, והוא מה שאמרו ז"ל ממסכת בבא בתרא דף ע"ח: על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. פסוק בפרשת חוקת שמתאר מלחמה שהייתה בין חשבון, בין סיחון מלך האמורי לבין מואב. העיר חשבון הייתה שייכת למואב ונכבשה על ידי המלך האמורי סיחון. ואז יש איזה שיר קדום, על כן יאמרו המושלים, כלומר אלה שעושים משלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן העיר סיחון. וכאן חז"ל דורשים חשבון, המושלים, הכוונה, על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו חשבון, הכוונה, בואו נחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. וזה, עכשיו פה, השאלה של רמח"ל, השאלה לא מובעת, אבל השאלה מתבקשת, למה היה צריך להיות שדווקא המושלים ייתנו את ההצעה הזאת? למה דווקא המושלים ביצרם? היה אפשר שסתם יהיה כתוב, על כן, בואו חשבון. אלא שעצה בענייני מוסר יכולה להינתן רק על ידי מי שכבר אימץ את ערכי המוסר. כן? זה מה שאומר כאן, כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. כי מי שהוא עדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש. והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. זאת אומרת, יש דברים שאתה יכול לקבל רק ממי שכבר אימץ את המידות המוסריות. אבל כאן תשאל השאלה, אם כדי לקבל את ערכי המוסר אני צריך לפנות אל מי שכבר יפנים אותם, הוא עצמו, מאיפה הוא יודע? ממי שקדמו. וכך הלאה, עד משה רבנו? הקדוש ברוך הוא? תחליטו, והשאלה היא ככה: האם ייתכן מוסר ללא תורה? למדנו כמה פעמים שכן, שכן, יש מוסר ללא תורה.
עצם הבריאה זה...
עצם הבריאה? אז אם ככה אני לא צריך לשאול, אז אם ככה אני יכול ללמוד מוסר מהבריאה, לא צריך מאלה שמחשבים חשבונו של עולם? אלא שכאן אנחנו נמצאים בפני איזה פרדוקס עמוק מאוד בענייני מוסר. שמצד אחד, כדי לקבל את ערכי המוסר, אני צריך לפנות לאיזושהי מסורת מוסרית. אבל תמיד תשאל השאלה, מאיפה מתחילה המסורת הזאת? אז יש לנו שתי אפשרויות לענות על זה. או לומר שזה התחיל ממישהו שקיבל מפי הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אמר למישהו, כך נהיים מוסריים. זה מה שצריך לעשות. ויש מי שאומר, הבעיה היא שגם כדי להיות אחד שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אתה צריך מלכתחילה להיות גם קצת מוסרי. כלומר, בסופו של דבר זה הביצה והתרנגולת, מוכרחים לומר שהניסיון של הדורות הולך ומצטבר עד שמתבררים ערכי המוסר. כלומר, למוסר יש היסטוריה. מהאדם הפרה-היסטורי המחוסר כל מוסר, לאט לאט הלכו והתגבשו ערכי מוסר, עד שלב שבו גם ההשגחה התערבה בדבר והמשיכה להדריך את האדם על פי הנביאים.
עולה.
שמה?
שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז האדם הוא מוסרי. כמובן שהעולם מתפתח, אז צריך לעשות לו איזה קודש, זה משהו, התורה תדאג שהוא באמת יישאר מוסרי, שהוא שהוא לא...
אז זאת אומרת שמלכתחילה האלוהים עשה את האדם ישר. זה אפשרי. אבל השאלה היא מבחינתנו מה זה אומר. אתה צודק. התורה מתארת את האדם הראשון בתור כלי למעלות. ואז אנחנו צריכים למנוע את ההידרדרות, לכן בזמן מהזמנים ניתנה התורה. אבל מבחינתנו זה לא אומר כלום. כלומר, אנחנו לא יכולים להתייחס אל האדם הראשון. הוא מבחינתנו מחוץ להיסטוריה. כן? הוא בראשית של הכל. לכן אנחנו מתחילים דווקא מן הדור השני של בני אדם, כלומר מקין והבל. ושם אנחנו רואים כבר בעיות. עד שהעולם הולך ומתעדל. כלומר, יש הבדל בין אדם לבין בן אדם. בן אדם זה האדם ההיסטורי. האדם הראשון הוא מבחינתנו אידיאל.
כן. המוסר היה לפני שהקב"ה
מוסר. בוודאי. זאת אומרת, יש כוונה אלוהית.
ומה אתה יכול להפריד בין המוסר לבין המוסר
האלוקי? הרי אני מסביר ככה. יש, הקדוש ברוך הוא מלכתחילה מכוון את הכל. השאלה במודע, האם הקדוש ברוך הוא מראש אמר לאדם זה טוב וזה רע? לא אמר לו. זה דבר שהלך להתפתח במשך הדורות, כשהדבר הזה הגיע לידי בשילות, אז ניתנה התורה. נכון? איך אומרים? דרך ארץ קדמה לתורה. בלי שהקדוש ברוך הוא מתערב באופן גלוי. באופן סמוי הקדוש ברוך הוא מאחורי הקלעים.
אז מה היה רע בזה שאמרתם לנו כן? בין המוסר
לתורה. לא, בין המוסר לקדוש ברוך הוא לא בין המוסר לבין התורה. בין המוסר לתורה יש הפרשה, יש הפרדה. יש הפרש. עכשיו, בין המוסר לקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים שבסופו של דבר גם המוסר הטבעי מקורו בשם. או? זה מה שאימנואל קאנט לא הבין. אני חושב שהמוסר הטבעי עומד לפני עצמו. מה? אתה צודק. לכן צריך שתהיה איזושהי הקדמה. כן, בבקשה.
אם מתייחסים לאדם הראשון, אז קשה להבין את זה,
שאדם
הראשון היה רק טוב.
כן. זה משהו ש... אני אמרתי, שאדם הראשון הוא מבחינתנו דמות חיצונית להיסטוריה. הוא האידאל האנושי. הוא לא אדם שאתה יכול להגיד, הנה הוא היה בהיסטוריה שלי. ההיסטוריה מתחילה עם בני אדם. בני אדם זה קין והבל. מה? אתה יכול ללמוד ממנו דרך מה שהתורה מגלה עליו. התורה מספרת לך על הדמות האידאלית. אבל אתה לא יכול ללמוד ממנו מוסר. הוא למעלה מזה. או למעלה מזה. טוב, על כל פנים, יש, הבעיה הזאת היא לא בעיה חדשה, היא בעיה שגם ביוון התמודדו איתה. יש ביוון סיפור שהיו לומדים בחיידר, בחיידר באתונה. מה למדו היוונים הקטנים? אז אנחנו לומדים על רבי עקיבא ועל אברהם אבינו. הם למדו על דדל ואיקרוס. שמעתם על איקרוס? כן, אחד שרצה לעוף, נכון? מספרים שמה שהיו אב ובנו, בנו בשביל המלך מינוס, מינוס זה האויב של פלוס. אז בנו בשבילו ארמון ומבוך. בתוך הארמון היה מבוך. והמטרה הייתה להכניס לתוך המבוך איזה חיה שהיא חציה אדם וחציה שור. קוראים לזה מינוטאורוס. חציה אדם, חציה שור. והם בנו את המבוך הזה כל כך טוב, שהם לא יכלו לצאת ממנו. אבל היה להם פתרון, בכל זאת, לא הייתה תקרה למבוך, אז הם הדביקו נוצות של ציפורים עם שערבה לידיים שלהם, נהיו להם נוצות, נהיו להם כנפיים, והתחילו לעוף. התלהבו מאוד מהיכולת שלהם לעוף, ואז הבן הולך ועולה למעלה למעלה. ואביו מזהיר אותו, תיזהר, אתה עולה מהר מדי וגבוה מדי. אז הבן לא שם לב על אביו, הולך ומתקרב אל השמש, ואז השמש ממיסה את השעבה, והוא נופל לתוך הים. באמת. עד כאן הסיפור היווני. זה מה שלומדים, זה המדרשים שלמדו בחיידר באתונה. השאלה היא, מה רצו ללמד אותנו בזה היוונים? מה זה המבוך קודם כל? איזה חיים? של העולם הזה. כן, העולם הזה הוא מבוך. זאת אומרת, אתה לא יודע מה הכיוון. מה זאת החיה הזאת שהיא חצי האדם, חצי השור? זה היצר הרע. היצרה, יש בה אדם חיה. כן, אני קצת אדם, אבל אני גם קצת חיה. אז צריך לשלוט על זה. צריך לכלוא את היצרה. ומה זה מה שמוציא מן המבוך? הכנפיים, השכל. השכל של האדם נותן לו כנפיים, ואז הוא יכול להתעלות מעל סיבוכי העולם הזה. מה הסכנה של האדם? שהוא ינסה להשוות את עצמו למוחלט. המוחלט זה השמש. אם אתה ודע לך שאתה לא יכול להשתוות עם המוחלט, משום שאין אדם שאין לו חיסרון, אין אדם בארץ שלא יחטא, ולכן אם אתה תנסה להשוות את עצמך למוחלט, אתה תיפול ויקצצו לך הכנפיים ותמות. זה החכמים שלהם מסבירים כך. בחדר הילד יודע רק על דידל ואיקאוס. אחר כך בישיבה הוא לומד למה התכוונו. יש להם תוכנית אמונה, ושם הם לומדים שבעצם העולם הזה הוא טרגי. כלומר, זה בעצם, זה היסוד של כל התפיסה של הטרגדיה היוונית. שאין לאדם תקווה להשתוות עם העל מוות, עם הנצח.
ברור.
מה?
איפה אמר על המוות?
מצווה בתור האור. נכון. גם הרמח"ל אומר את זה פה. אבל עם הבדל אחד. כן? בואו נראה. אם אנחנו ממשיכים, כי מי שהוא עדיין חבוש מאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת, ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות, ואין עיניו רואות אותם. והוא מה שאמרו, זלת שאת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. הנה, גם המהר"ל, גם רמח"ל, וגם היוונים. ואבן, כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו, כי הנה, חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם, או יחסה את העין עד שלא יראה כוח למה שלפניו כלל, או שיתאה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם ואדם כאילו הוא עמוד. כן, חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות. האחת, אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ועובדים מבלי שהגיע פחד תחילה, והוא שאמר הכתוב דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יקשלו, ואומר ערום רעה רעה ונסתר ופתאים עבירו ונענשו, ואומר וכסיל מתעבר ובוטח כי ליבם בריא להם כאולם, ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל. כלומר אנשים שלא יודעים בכלל מה הטוב ומה הרע, והטעות השנייה והיא קשה מן הראשונה, והיא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרע אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. זה מה שהסברנו פעם שעברה, שבעיקר בקלקול של עריות הדבר הזה מצוי. כיוון שיצרה דעריות נוגע בחלק היותר חי של נפש האדם, אז אם שם יש איזושהי טעות, שמה יש יותר סכנה של הפיכת הטוב לרע והרע לטוב. כלומר, מי ששטוף בעריות משוכנע שהרע הוא הטוב, ושהטוב הוא הרע. והוא מה שאמר הכתוב, יש במשל רומנים צרפתיים במיוחד, הרבה דיבורים על אהבה, נכון? אהבה רומנטית. אבל אם אתה עושה חשבון, הרבה פעמים על מה מדובר שמה? על חייבי קריטות ומיטות בית דין. כן? זה הכוונה. זאת אומרת מדברים.
על... זה יהודי.
מה?
זה מבנה איזה יהודי.
גם גוי, מה? אין איזור הראיות לגוי?
אבל אין מתחמים מיטות
בית דין. יש גם מיטות בית דין שלהם, למה לא? גם אצלם יש מיטות בית דין. כן, והוא מה שאמר הכתוב, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבר ועיניו השב וכו'. וכל זה מפני היותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרם, אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת לאמיתו, ויכולים לייעץ שאר בני אדם עליו. למה זה דומה? עכשיו, המשל היווני. רמח"ל ידע מיתולוגיה יוונית, הוא משתמש במשלים מקבילים, ואתם תראו את ההבדל. לגן המבוכה. מה זה גן מבוכה? מבוך. הוא למד בחיידר באתונה, כנראה רמח"ל. הוא הגן הנטוע לצחוק, הידוע אצל השרים. זה רואים את האווירה של תקופת הרנסנס. כן? שאז התחילו גינות צרפתיות כאלה, באיטליה הצפונית. שהיו עושים קטלים של נטיעות, זה מבוך כזה. שהנטיעות עשויות קטלים, וביניהם שבילים רבים, נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה. והתכלית בם הוא להגיע אל הכסדרה אחת שבאמצעם. כן? כלומר, ההבחון של העולם הזה בתור מבוך מקובל גם עלינו. ואומנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל הכסדרה. ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. ואומנם ההולך בין השבילים הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזל. כי כולם שווים ואין הפרש ביניהם לעין הרואה אותם. אם לא, שידע הדרך בבקיאות ותביעות עין שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית שהוא האקסדר. אז זאת אומרת שמי שלא הגיע לא יכול להדריך. אז אם אנחנו רוצים לקבל הדרכה, צריך לקבל אותה ממי שכבר הגיע אל האקסדר. ואז אנחנו עלולים שוב ליפול לתוך הים אם אין לנו מי שיורה אותנו. אגב, יש לכם מקור מקביל ביהדות לסיפור הזה של הכנפיים? של אדם שעולה עם כנפיים? בתורה, בתורה. רמז, ספר שמות. יפה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. מה ההבדל בין הכנפיים האלה לכנפיים של איקרוס? יפה, שזה איקרוס, הוא עשה את הכנפיים. כלומר, השכל הוא שכל אנושי בלבד, סובייקטיבי. איננו יכול להתמודד עם המוחלט. אם ינסה להתמודד, ייפול. לעומת זה, בישראל זה הפוך. הקדוש ברוך הוא בעצמו ספק הכנפיים של האדם. אז זה טוב מאוד. אם יש לך כנפיים שהקדוש ברוך הוא נתן אותם, אתה יכול גם להגיע אליו. כלומר, התשובה אפשרית. כי מה שהאדם היווני מפחד ממנו זה החטא, ושל החטא אין תיקון, כי אין תשובה. אבל בישראל, הקדוש ברוך הוא חפץ בתשובתם של החוטאים. אם כן, יש כנפיים לאדם שאיתם הוא יכול להגיע עד השם. לכן, לא במקרה, אצל חכמי הקבלה, התשובה מכונה בשם נשר. כן? הכנפי נשארים. זה גם מפורש בספר תהילים. כן, הסולח לכל עוונכי, הרופא לכל תחלואיכי, המשביע בטוב עידייך, התחדש כנשר נעורייך. נכון, יש הרבה הקבלות, בסדר. יש גם בירה, כן. נכון, להידמות אל השם, נכון. עתידים ישראל, כן, עתידים ישראל שיאמרו לפניהם קדוש, כדרך שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא. מה כתוב, נכון? כתוב, ושמעו על ישראל אביכם, אומרים חז"ל, אל הוא ישראל אביכם. כלומר, יש משהו אלוהי באדם שצריך לבוא לידי ביטוי. או עתידים צדיקים שתהיה מחיצתם לפנים ממחיצתם של מלאכי השרת. ואומנם, ההולך בין השבילים הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזל, כי כולם שווים ואין הפרש ביניהם לעין הרואה אותם. אם לא שידע הדרך בבקיאות ותביעות עין שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית שהוא הכסדרה. אגב, אני רוצה להעיר על זה. שזה אופייני בכלל לכל הסיפורים של המיתולוגיה היוונית לעומת המדרשים שלנו. שבכל הסיפורים של המיתולוגיה רואים שיש איזושהי תחרות בין האל לבין האדם. לעומת זה במדרשים שלנו תמיד יש תיאור של שותפות וסימפתיה של האל כלפי האדם. הזכרתי את זה, אני חושב, בקשר להמצאת האש. זוכרים את זה? כן, זוכר. כן? חוץ ממנו מי עוד זוכר? שניים. טוב, אז לא לשווא אני מלמד. כן? בסדר. זאת אומרת שבמדרשים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נתן מתוך חמלה על האדם, מסר בידו אבנים להקות זו בזו, להוציא מהם אש. כלומר, הכלי של ההתקדמות הטכנולוגית ניתן במתנה, ברצון, בשמחה, מאת האלוה אל האדם. לעומת זה אצל היוונים, מי שגזל את האש מן האלים, נהנה של כך. כן? כלומר, כאילו אינם של האלים צרה בהצלחה של האדם. טוב, נחזור לרמח"ל. והנה, העומד כבר על האכסדרה,
הוא רואה כל הדרכים לפניו. הוא מבחין בין האמיתיים והכוסבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם לומר, זה הדרך לחובו. והנה, מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד. ומי שלא ירצה להאמין, וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. כן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביצרם, שכבר הגיעו, אגב, משמעות מושלים ביצר. מה זה למשול ביצר? ליבם ברשותם. מה זה אומר? מה זה לשלוט? שהוא בן חורין. כלומר, הממשלה ביצר אין הכוונה לגבור ולהתאפק, אלא הכוונה להיות בן חורין ביחס ליצר. כלומר, אפשר לא להזדקק לו. עכשיו, המטרה בחיים זה לצום או לאכול? מה אתם אומרים? לאכול, ודאי. אז למה צמים? לפעמים. כדי להוכיח שאינך משועבד למאכל. כלומר, כאשר אתה בא לאכול, למרות שהיית יכול לצום, אז אתה מסוגל גם לאכול בקדושה. אבל אם מעולם לא צמת, אז אינך יודע אם זה שאתה הולך לאכול זה בגלל שאתה הולך לרומם את האכילה, או שמה המאכל ישתלט על נפשך. לכן יש צורך בצום לפעמים, אבל כפי שהמטרה היא האוכל. זה המשמעות של הממשלה ביצר, הוא מושל ביצרו, במובן הזה שהוא בן חורין. איננו משועבד לו, כן. לא, הרב הוא המושל ביצרו, מה שאומר כן. אתה צריך ללכת לרב, כלומר, למושל ביצרו, שיאמר לך מהי הדרך. מה שאומר כן. לא, לא. אתה יכול לתת עצה לאחרים אם אתה מושל ביצרך, כן. זה מה שאומר. אדם שלא מושל ביצרו עדיין, כדי לדעת איך למשול, ילך למי שכבר מושל, שייתן לו עצה. בסדר? הייתי? מי זה? נכון, ומה הם צריכים לעשות? נכון. עכשיו, הספר נכתב בשביל מי? אני שעכשיו קורא את הספר, אני אמור להיות מהמושלים או אלה שלא מושלים עדיין? אלה שלא מושלים, נכון. אז עכשיו רמח"ל אומר, בוא תשמע מה שהמושלים אומרים. מה הם אומרים? הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ועליהם צריכים לנו להאמין, ואומנם, מה היא העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. מה שנקרא מידת הזהירות. כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש, ולא זולת זה. כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן, ובזמן קבוע לא, בהתבודדו, כמו יש פה סתירה, שמתם לב, בכל זמן או בזמן קבוע? מה אתם אומרים? גם וגם. כלומר, בכל זמן לפני המעשה, בזמן קבוע אחר מעשה. זה לפי מה שהוא הסביר, מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה שאדם צריך ללך בו, ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו, אם הם על ידי הדרך הזה, אם לא, כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקל להיטהר מכל רע וליישר כל דרכיו. והוא שהכנתוב אומר, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייקונו, ואומר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם. אין כלומר, אז מה שאומר לנו רמח"ל זה שחייבים להקדים לכל פעולה התבוננות, האם הפעולה הזאת היא טובה או רע. צריך גם להיזהר מאוד משהו מן הזהירות היתרה. יש גם מכשול כזה, מן הזהירות של, שלא להיזהר תמיד. פרק ד', בדרך קניית הזהירות. כן. בדיוק הפוך. שלפי הפילוסופיה היוונית, לפי המיתולוגיה היוונית, אין מי שיורה לו את הדרך. לכן אחריתו מוות. זאת אומרת, אפשר תמיד להישאר רק בעולם ערכים יחסי לפי היוונית. זה לא ילך. כי אתה באת מן העולם הזה, אתה באת מן הטבע, והמוחלט בא מן העליונים. אז זה לא יכול להידבק זה בזה.
אבל מה שקצת מובן לי, אולי כי אני פשוט לא סגור, כשלמדנו בפוזרי, אז
זה, זה הפילוסוף אומר את זה.
כן.
נו, אבל, אבל הוא חולק על זה, רבי יהודה הלוי.
לא, זה לא
מבחינת
המיתולוגיה היוונית.
לא, זה לא המיתולוגיה, זה הפילוסופיה היוונית, משהו אחר. אברהם אבינו לא הצליח להגיע לקדוש ברוך הוא דרך הטבע. נו, ו? רק השמש תמשיך הלאה. נו, ואז הלאה? איך מסתיים המדרש? תגיד לי אתה. בואו נסביר את ההבדל בין אריסטו לבין אברהם אבינו. אריסטו אמר ייצר לעצמו את האלוה שלו. זאת אומרת, יש לו אלוה תוצרת אריסטו, עם תו תקן. כן? כלומר, יש לו משוואה עם נעלם, הנעלם X, הפתרון של המשוואה, X שווה, יש אלוהים. סיבה ראשונה. כן? זאת אומרת שהאלוהות כלולה בתוך התפיסה המנטלית שלו. זה בעצם אלוהים שהנברא ברא אותו. לעומת זה, אצל אברהם אבינו, קרה בדיוק הפוך. אברהם אבינו חיפש מי הוא האלוה. והוא דחה אפשרויות שונות, והגיע בסוף לספק. כתוב הרמב"ם אומר, עד שנשאר נבוך. ואמר, אפשר בירה זו, בלא מנהיג, אפשר להבין את זה או כשאלה רטורית, או כטענה, אפשר שהבירה הזאת בלא מנהיג. זאת אומרת שאברהם אבינו לא הגיע למסקנה שיש אלוהים. הוא נשאר בספק, אגנוסטיקאי. אבל יצר, מה? לפני כן, יצר בתוך ליבו חלל פנוי. כלומר, היא נוצרה אצלו חוסר יציבות. הוא הרגיש שמשהו חסר לו. אז אם כן, הוא לא הגיע למסקנה שיש בורא. הוא הכיר שהוא נברא, וזה משהו אחר לגמרי. כלומר, הוא נתן בתוך הנפש שלו מקום להופעה של האינסוף, אם האינסוף יחפוץ בכך. וההמשך היה, הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. כלומר, כל העבודה של אברהם הייתה רק פינוי השטח בהכרה שלו, אבל ההכרעה, כן או לא, זה בא מן העליון. כן, העבודה של ההכנה. אבל אם לא תהיה התגלות, זה לא יעזור כלום. מה זאת אומרת להפך גם? נכון, אז הקדוש ברוך הוא לא יהיה לו עם מי לדבר. נכון, אז זה דיאלוג. הכי נוצות מצידי. אבל בסוף, אם אף אחד לא מוכן לתת לך נוצות אמיתיות, זה לא יעזור. עכשיו, יש פה איזה הבדל מאוד חשוב, וטוב שאתה ממשיך במשל הזה, כי יש איך נשר תופס את מי שהוא תופס. יש כמה אפשרויות. יכול להיות שהנשר יורד, כן? כמו בלקונדור פסה, כן? יורד עד שבסוף תופס איזה כבש, מרים אותו. נכון? אז יוצא שנמשל, מי הפועל? הקדוש ברוך הוא פועל, ואתה לא עושה כלום. יש אפשרות שנייה, כמו שכתוב בספר שמות, ועשה אתכם על כנפי נשרים. אז באו הנשרים, פתחו את הכנפיים, חיכו שהדתי מוכן לעלות. כלומר, אתה רוכב על הנשר. אז זאת אומרת ששיתוף פעולה. בסדר? אבל בתפיסה היוונית, לא ממתינים בכלל שיבואו נשרים מלמעלה. אתה בונה את הכנפיים בלבד, וסומך רק על הכנפיים שלך. אם אתה סומך רק על הכנפיים שלך, תיפול. נכון? ובעצם יש פה שלוש תפיסות. יש התפיסה של המיתולוגיה, האומרת יש רק כנפיים אנושיות. התפיסה ההפוכה של הנצרות, שאומרת יש רק הכנפיים האלוהיות. והתפיסה של היהדות, שהיא תמיד הצודקת, כרגיל, שאומרת שיש פה שיתוף פעולה. באות כנפיים מלמעלה, אבל אני הרוכב. זה מה שנאמר, יפרוס כנפיו, יקחהו, יישאו על עברתו. לא מתחת לבוא, כנשע יאיר כינו, תמשיך, לפרוס, השם בדד, ירכיבהו, בסדר, ויוכל, טוב, אפשר להמשיך? בדרך קניית הזהיר, עכשיו יש הדרכה מהזאת, אחרי הניעור התיאורטי יש לנו עבודה מעשית. הנה, מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות. למה התורה מביאה לידי זהירות? כי הרי אני צריך, מה ההגדרה של הזהירות? לפני שאני עושה מעשה, אני צריך להתבונן אם הוא טוב או רע. התורה מלמדת אותי גם כן, מה טוב או רע. מה טוב ומה רע. אז זה בסדר, אז אם אתה תלמד תורה, זה מאוד יעזור לך למידת הזהירות. אמנם על דרך פרט, המביא לזה הוא. כלומר, לא כל דבר בתורה מביא אותך לידי הזהירות. יש דברים מסוימים בתורה שמביאים לזה. על דרך פרט, המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם ועומק הדין עליה. הוא אמר פה שני דברים. חומר העבודה אשר חייב בה האדם, מה זה? מה זה חומר?
חומרה.
חומרה. לא, זה נקרא אינפורמציה. אני שואל, המילה חומר פה, במובן של חומרה. חומרה לעומת כולה. כן? עכשיו, מהי החומרה באמת של העבודה המוטלת אל האדם? למה זה? מה? אז מה, זה יביא אותי לזהירות? זה לא משהו... חומר הכוונה שזה חשוב, זה הכוונה. להבין עד כמה שהדבר הוא בעל ערך. זה המשמעות של חומר. כן? עכשיו, הדבר הזה הוא חשוב מפני מה? אפשר להגיד מפני העונש. אבל זה לא מה שכתוב, כי בהמשך כתוב, ועומק הדין עליה. אז חומר העבודה זה אהבה, לא יראה. כלומר, עליך ללמוד מה הערך של אותה העבודה המוטלת על האדם. למה זה חשוב? איפה לומדים את זה? זה לימודי אמונה. כלומר, התנאי הראשון במידת הזהירות, בתורה מביאה לידי זהירות, זה ללמוד אמונה. להבין מהי המשמעות והחשיבות של מה שאנחנו עושים. לשם מה זה קיים. כן. הדבר השני, עומק הדין עליה. למה אני צריך לדעת את עומק הדין עליה? בשביל מה? מי צריך לדעת את עומק הדין? מה?
זה מראה על חשיבות.
יפה. כלומר, אם יש דין על העבודה, סימן שגם כן, זה עוד סימן לכך שהיא חשובה. כלומר, היא חשובה מצד עצמה, והיא כל כך חשובה שגם היא מביאה את האדם לדין עליה. מה זה לא בא לומר? לפחד. מה? אתה שואל על הדין או על העומק? דין הכוונה שיש חשבון על כל דבר. כלומר, צריך, יש אחריות. אפשר להגיד, זה אהבה עונש, כן.
זה דווקא אהבה.
לא, דיברנו על חומר, זה אהבה, ועומק הדין זה יראה.
מה
שקראת
לאדם
לזהירות,
זה לא דווקא אהבה.
לא, ודאי שלא דווקא אהבה, גם אהבה. כלומר, יש פה שני דברים שהוא אומר שצריך לעשות. ההתבוננות על חומר העבודה, זה אהבה.
מה זה חומר העבודה?
שהדבר הוא חמור, זאת אומרת חשוב. וזה אהבה. כשאתה לומד עד כמה שהדבר הוא חשוב. אז אתה מזדהה. ועומק הדין זה העירה. מובן או לא? אתה שואל עכשיו על הדין או על העומק? דין הכוונה שאדם צריך לעמוד בדין על מה שהוא עושה, זאת אומרת שיש לו אחריות. עומק הדין, הכוונה להבין את הדין בשורשו. זה מה שאומר המהר"ל. ספר נצח ישראל, משם יש לו ביאור שלם על מה זה עומק הדין, להבין את הדין לא רק מצד על זה מקבלים כך, אלא איך זה משתלב בהנהגה הכוללת. ואז הרבה פעמים התוצאה היא שונה מן הדין הרגיל. כן. נכון, אז עוד לא הגעת לתורה. התורה מגיעה לידי זהירות. נכון? לא. לא יודעים תורה, איפה הם יודעים? הם לא יודעים כלום. יש להם אינפורמציה מרובה. זה לא נקרא לדעת תורה. זה לא נקרא לדעת תורה. זה נקרא, זה כמו שלספר טלפוני, יש הרבה אינפורמציה, כן? על הרבה אנשים. ספר הטלפונים לא יודע שום דבר על האנשים, ומי שלמד את ספר הטלפונים גם כן לא מכיר את האנשים. רק יודע את המספר הטלפון שלהם.
גם אם הוא יודע על הזהות?
כן.
אבל
כי אני יכול לדעת על אדם הרבה מאוד אינפורמציה, זה עדיין לא הוא. לדעת אותו זה כמו ההבדל בין להכיר חבר לבין למלא כרטסת. יכול להיות שיש לי חבר טוב מאוד, שהרבה פרטים אני לא יודע עליו. אני לא יודע את תאריך הלידה שלו, למשל. ודווקא יש מישהו אחר, הפקיד בבנק, יודע בדיוק בזה תאריך לידה. מה תאריך לידה שלו? מי יודע את החבר שלי יותר טוב? אני. או? אז כמו כן גם, יש בלימוד האקדמי, לומדים הרבה מאוד דברים על תורה. בתור אינפורמציה. מבחינה היסטורית זה ככה, יש כתב יד כזה, יש הערכה כזאת, השערה כזאת, אז מה? לא התחברת לדבר השם. אתה לא יודע מי הוא המדבר שם. אתה רק יודע מה הוא החומר הזה.
אני שואל עכשיו, האם יש מקום להגיד שיהדות, יכול להיות אפשר לקרוא לזה כמו תורה של כמו מוכר אחר, פסיכולוגיה, לעומת זאת שהרב ישעיהו לייב הוא שמע.
פרופסור ישעיהו.
שמי שלומד תורה כתם אומנות, יש לו דברים אחרים
ללמוד שהם הרבה יותר. זה אמת. בתחום הזה הוא צודק. אתה יכול. כמו שאתה יכול ללמוד עברית. למשל, באקדמיה ללשון עברית. אם אתה רוצה להיות מומחה לעברית, ודאי שצריך שבספרייה שלך יהיה תנ"ך, ושיהיה תלמוד ומשנה, ועוד הרבה דברים כאלה, נכון? זה לא אומר שאתה מתחבר לתוכן הכתוב שם. אתה לא מתחבר לאותה המסורת, אתה רק יודע שרבי יהודה הלוי, כשהשתמש במילה זאת, התכוון לזה. זה לא תורה. זה לא תורה. זה כמו שאתה רוצה ללמוד, אני יודע, על צבעים. אתה צייר ואתה רוצה ללמוד על צבעים. אז זאת אומרת, אתה רואה את הכריכה של התנ"ך? כריכה חומה, חום כזה אני רוצה.
זאת אומרת, אין כזה דבר בתור
תורה. לא, ודאי שלא. לא בתור תורה. זה חוכמה. כלומר, אותו חומר יכול להיות נלמד על ידי שני אנשים, אצל האחד זה תורה, אצל השני זה רק חוכמה. אז זה לא תורה. אגב, זה גם אצל דתיים קורה. אלה שלומדים, למשל, תורה כאילו שהקדוש ברוך הוא תוכנת המחשב העליונה ביותר במציאות. שהרי אם אתה מדלג כל 24 אותיות וחצי, אז אתה מוצא אהוד ברק יהיה ראש ממשלה בשנה זו. אז זה שטויות. זה לא שזה לא נכון. אבל זה מגלה לך רק את החוכמה שבטקסט הזה, לא את האישיות המדברת בתוך הטקסט הזה. כן, לא את הרצון. מה? עשיית מצוות. נו. נכון. תלוי. לפי התלמוד, אם הוא לא שם לב בכלל שהוא אוכל, אז זה לא. למשל הוא ישן. כן? ולקחו לו את הלסתות, ועשו לו את פעולת הלעיסה, והוא אכל מצה. לפי הדין, לא יצא ידי חובת מצה. הוא צריך להיות מודע למה שהוא עושה. הוא לא צריך להיות מודע לכל הפרטים, ושזה מצווה וכל וכל. יש שאלה, זה שאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא. אבל מודעות מינימלית צריכה להיות. שותפות כלשהי לנעשה. כן, וגם כשהמצוות נעשות ללא כוונה, כלומר ללא הבנת משמעותן, על זה אומר הנביא, שבגלל זה היה חורבן הבית. ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. או, יש ביטוי כזה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, נכון? בהקדמת ספר החינוך. מה המשפט הזה אומר? אחרי המעשים נמשכים הלבבות, בתנאי שיש לבבות. אם אין לך לבבות למשוך, אז המעשים לא עושים כלום. רק יבשים. למה דיברנו על כל זה? בגלל, כן, זה של חומר. אם אדם לא מזדהה, אז הוא לא למד תורה, זה לא תורה. עכשיו, יש עומק הדין. עכשיו, עומק הדין זה נקודה עמוקה. אנשים קוראים מסיעת ישרים, חושבים שכדי להגיע למידת הזהירות, אני צריך להיות מלא פחד. הוא לא אמר את זה. הרמח"ל לא אמר שאתה צריך לשים לב כמה שזה מפחיד הדין. הוא אומר, אתה צריך לשים לב לדין. מה זה אומר? אם יש דין על המצווה, סימן שהיא חשובה. זה לא מצד החשיבות של המצווה, לא מצד הפחד האישי שלי שאני אצלה בתנור מספר 4. כן? זה משהו אחר לגמרי. זה כמו שמשל אומרים למישהו, אתה יודע, אם אתה עושה כך וכך, אתה חייב סקילה. אז מה יכול להגיד האדם? טוב, בכל מקרה, היום לא דנים סקילה, אז לא מפריע. נכון? אלא זה לא מה שרוצים לומר לו. אם התורה מחייבת באופן עקרוני סקילה על מעשה כזה וכזה, זה סימן שהוא חשוב.
לא כדי להפחיד אותך שיסכלו אותך, אני אומר את זה. או? אז זה מה שאומר כאן, עומק הדין. ויצא לו זה, או שני הדברים שהוא אמר, חומר העבודה ועומק הדין, איך הוא ישיג את זה? מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש. למה? זה. מה זה המעשים המסופרים בספרי הקודש? מה זה? זה אגדות? לא אגדות. תנ"ך. התנ"ך. כלומר, לימוד התנ"ך עניינו ללמד אותך את זה. כן? זאת אומרת, למה נכתבו הסיפורים בתורה? כטעמיהן של המצוות. אם אתה תבין מאיפה זה בא, מהו הרקע ההיסטורי להופעת מעשה מסוים, גם תבין את חשיבותו. כן? ויצא לו מזה, זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד. ומאמרי החכמים זכרונם לברכה מעוררים על זה. מה זה לימוד? זה לא קריאה. אתם חושבים לקרוא סיפורי צדיקים, זה לא מה שכתוב כאן. הוא לימוד. כלומר, להבין מהי הנוסחה המוסרית שמאחורי המעשים האלה. והנה יש בהתבוננות הזה הערות, הערות. מה זה הערה? התעוררות, הכוונה. זאת אומרת, מה יגרום לאדם להגיע למצב הזה? בהדרגה, לשלמי הדעת ולפחותים מהם ולכל ההמון כולו. כלומר, יש שלושה אופנים איך להתעורר לעבודה מוסרית. האופן היותר רצוי, היותר עליון, זה של שלמי הדעת. לשלמי הדעת תהיה להם ההערה במה שיתברר להם כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה. ושאין רע גדול מחסרון השלמות והרחקה ממנו. אז למה אתה עושה את הטוב? תשובה, כי זה טוב. זאת התשובה של שלמי הדעת. למה אתה חפץ בשלמות? כי אין דבר יותר נחמד מן השלמות. זאת השאיפה, זאת המוטיבציה של שלמי הדעת. מה עם זה שיש עונשים על זה? לא מעניין אותי. מה עם זה שיש שכר על המעשים האלה? גם כן לא מעניין אותי. אני עושה את המעשה מצד הערך העצמי שלו. ולדבר על שכר, זה להקטין את הערך של המעשה. כן? שמו שאדם יציל את חברו ממוות, ואז כתוצאה מזה נותנים לו פרס 10,000 שקל, הוא אומר, איזה יופי, היה כדאי. שטויות. אתה הצלת נפש, אין מחיר למה שעשית, ואתה הקטנת את זה לדבר בטל ומבוטל 10,000 שקל. מה זה? שום דבר. כן. זה אגואיזם טהור. כלומר, אגואיזם כזה הוא קשה. כי זה השמחה של האידאל. לא אמור
להיות יותר משלמה דעת שעושה לי כי השם אמר?
זה אותו דבר. מה זה כי השם אמר? מי אמר שכי השם אמר זה ערך? אתה רגיד כי השם אמר, כיוון שהוא חזק ואם אני לא עושה מה שהוא אומר, אז הוא ידון אותי. כן? זה כמו שהיה פעם מלחמת העולם הראשונה, היה אחד שאלו אותו באיזה צד להיות, בצד של הרוסים או בצד של הגרמנים. אז הוא אמר, אנחנו בצד החזק. הצד החזק זה הקדוש ברוך הוא. כן? אבל השאלה היא מה זה אומר הצד החזק. זה ציור של האלוהות בתור כוח מאיים, שאי אפשר להימלט ממנו. כן? אז זה לא דרך קטנה. כן. או שמה תגיד לו, כיוון שהשם אמר, זה סימן שזה בעל ערך עליון. משהו אחר. כן. אתה אומר, למה התורה גילתה לנו שיש שכר למצוות? זה דופק לנו את כל העבודה. כן, כן, בוודאי. אבל יש פה בעיה. זה שהתורה מגלה לנו בכלל שיש שכר למצוות, ואפילו בחלק מהמצוות מפרטת את השכר, לכאורה, זה בא להרוס את כל היכולת שלנו לעבוד לשם שמיים, נכון? כן או לא?
כן, כן.
אז זה לא נכון. אני אקרא גם למה. כי גילוי השכר זה בדיוק כמו גילוי העונש. זה לא כדי לשמח אותך ולעודד אותך להגיד, תשמע, כדאי לך לקיים את המצווה, כי אתה תקבל לזה שכר. אלא זה בא להגיד לך, בואו ראה כמה שמצווה זו חשובה, שהרי זה שכר. או? כלומר, אם אדם מבין, קבל את אביך ואת אמך, למען תבלה וערכת ימים. ואז הוא קיבל את אביו ואת אמו, ולא האריך ימים. האם הוא יצטער על זה שהוא קיבל את אביו ואת אמו? לא יצטער, כי יש ערך לדבר. ואיך הוא ידע שיש ערך? שהרי התורה תרחה להוסיף למען יתבלך ורחם. כן. אז זה רק כדי להרוס לנו יותר. זאת אומרת, אני אגלה לך שיש שכר, כדי לראות אם אתה תתגבר על זה. מה שמה? טוב אותך, נו. כן, אבל גם הלך לך, זה לא היה לטובתך הזה, זה לא היה כדי לשכנע את אברהם ללכת. אלא זה חלק מהציווי, לך, וחלק מהציווי זה לך. שתעשית זה יותר. זה חלק מהציווי. ברור? כי התורה היא לא סדיסטית. זה בא להגיד, אתה יודע, יש שכה, אתה צריך לא להתכוון אליה. כן, מה קרה? טוב. כן. זה עירת חד, כן. נכון, זה עירת חד. זה עצמו, לא, עירת חד זה עירת רוממות. עירת חד, הכוונה שהוא ירא לעשות דבר שלא ימצא חן בעיני אהובו. אני אוהב מישהו, ולכן אני ירא לחטא נגדו. לא מצד שאני אקבל קנס אם יחטא נגדו. אבל מכיוון שאני יודע שזה לא מוצא חן בעיניו, אני ירא לעשות משהו שלא מוצא חן בעיניו, מאהבתי אותו. כי כבר נתבהר, כי הנה אחר שהתבהר זה אצלם, והתבהר להם כמו כן היות האמצעים אליו המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמעיט מאלה האמצעים או להקל בהם. כי כבר נתבאר אצלם שאם האמצעים האלה ימעטו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים, ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הנה לא ישיגו בהם שלמות אמיתי, אלא יגרו מהם כפי מה שגרו הם בהשתדלותם, ונמצאים חסרי השלמות, מה שהוא להם צרה גדולה ורעה רבה. על כן לא יבחרו, אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם, ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה, מדבר פן יחסר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד, ופרשו זיכרונה לברכה, ההוא בדברי תורה כתיב. מה זה מפחד? מה זה, ירי,
מה...
מפחד ממה שיקרה. מפחד ממה שיקרה? אז זה לא השלמי הדעת. יש הבדל בין לפחד לבין לפחוד. מה שבתנ"ך נקרא לפחוד, זה מה שבעברית מודרנית אומרים לפחד. כלומר שאדם מתיירא שמה יינזק. זה מה שנקרא בתנ"ך לפחוד, וזאת מידה רעה. על זה נאמר, אם תשכב, לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך. כלומר, לפחוד זאת מידה רעה. יש מידה אחרת שהיא המידה לפחד, שזה בעברית להתבונן. כן? ופחדו אל השם ואל טובו ביום ההוא. כלומר, אשרי אדם מפחד תמיד, הכוונה אדם המתבונן תמיד במעשיו. זה הכוונה. כלומר, יש לו דקדוק שמה ייפול ברע. אבל לא שהוא מפחד מעונש שיבוא עליו. מה? זה עברית, ככה עברית בנויה. כן. כי כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד, וחז"ל דרשו בדברי תורה. מה? זה נקרא ליבונן, זה מידת הזהירות. מה? למשל, לא, זה למשל, יש... אני לא זוכר כעת מקורות, אבל יש מקורות. תחפש, מה? יש לך שיעורי בית עכשיו. כן. ועל זה אמרו, על דרך המשל, והנה סוף זאת המדרגה, היא הנקראת עירת חטא, שהיא מן המשובחות שבמדרגות, שיהיה אדם ירא תמיד, ודואג פן ימצא בידו, איזה שמץ חטא שיעקבהו מן השלמות, אשר הוא חייב להשתדל בעבורו, ועל זה אמרו ז"ל, על דרך המשל מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כי אין זה מטעם הקנאה, אשר טיפול רק בחסרי הדעת, כמו שכתוב בסייעתא דשמיא, אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות מדרגה שהיה יכול להשיגה כמו שהשיגה חברו.
והנה, על פי ההתבוננות הזה, ודאי שלא יימנע השלם בדעתו להיות זהיר במעשיו. וכן, למדנו אחד משלושת המסלולים של התעוררות האדם לעבודה מוסרית, זהו המסלול של שלמי הדעת. והפעם הבאה אנחנו נלמד גם על הפחותים מהם וכדומה.